ערב טוב, סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו הרבה מאוד מדברים כאן בתוכנית על מצוקת הדיור, ואני רציתי הפעם לדבר עם האיש החרדי אולי שהכי הרבה התעסק בנושא הזה של הדיור. אני לא מדבר רק על עכשיו, כבר הרבה מאוד שנים, אתה הרי שימשת כסגן שר השיכון, שר השיכון בפועל אפשר לומר. אני מנסה להבין מה, לפני כמה שנים דרך אגב שימשת כסגן שר השיכון?
3 שנים כבממד של שר ושנתיים כסגן שר תחת שרנסקי.
ולפני כמה שנים זה היה?
20 שנה.
וואו, אני רוצה בשביל המאזינים לנסות להבין מה קרה מאז ועד היום.
בוואו הזה שאתה אמרת, הציבור נבהל עכשיו.
למה?
אני רוצה לומר לך שבוואו הזה היה כך. בעצם אנחנו היינו אחרי 4 שנים של ממשלת רבין, ומי שזוכר את הסיסמה, יומרץ רבין, מרץ הובילה את רבין, והיה אסור גם לבנות מרפסת סוכה ביהודה ושומרון. הכל היה מת, יבש. בניינים שהתחילו לבנות אותם לפני שרבין עלה לשלטון, מה שקרוי קוצים, היו צריכים להשאיר את זה ככה באמצע. והכל היה מוקפא. ואני באתי אז, ממשלת נתניהו הראשונה, התחלנו שוב עם מענקים לביתר, חידשנו רעיון שעד אז לא היה, נתנו מענקים גם במודיעין עילית, כי הרי היה איזשהו מענק שנתנו לפיתוח באופן כללי לקריית ספר, או אם אתה יודע איך שפרס אמר קריית ספר,
כן.
זו האמירה שלו, אז נתנו, אבל אני באתי בהחלטת ממשלה ונתנו פרטני לרוכש דירות, לרוכשי דירות, כי נתנו מענק מקום ומענק פיתוח במודיעין עילית, אז היה לנו גם את ביתר, גם את מודיעין עילית, בית שמש קיבלה מענקים, אילת קיבלה מענקים, פיתחנו אתר חדש תל ציון, שבפועל, בתקופתי, בנו שם 750 יחידות דיור. כאשר אתה מפזר את האפשרויות, וזה לא מנע ממך שבחייף, בטבריה בנו יחידות דיור בתקופה הזו, ובחייפה בנו, ובכל מקום בעצם בנו, ואז כאשר בונים, אז המחיר חייב לרדת. מתי המחיר עולה? כשאין עצה. והאדם חייב לקנות מקום אחד, כמו שעכשיו נאשר, אם יבואו ויגידו לו, מה אתם רוצים? ניתן לכם את בית שמש. בית שמש יש שם 10,000 יחידות דיור לציבור החרדי. תקנו את הדירות שם, אבל הקבלן או הקבלנים שיודעים שמאיר פורוש לא יכול לקנות דירה במקום אחר רק בבית שמש, באופן אוטומטי, המחיר עולה. כאשר יש אפשרות, אם אתה לא נותן לי מחיר טוב, אני רץ לביתר. אתה לא נותן לי ביתר, אני הולך למודיעין עילית. לא נותן למודיעין עילית, אני אלך לבית שמש. אלך לבית שמש, אלך לאלעד. כאשר אני יכול לשחק בין הקבלנים, אז המחיר יורד. זה הרעיון של הצעה.
כן.
היום אין, לצערי, חוץ מאשר בית שמש, אין מקום שאתה יכול להציע לציבור החרדי כרגע.
אני רוצה לשאול אותך, הרב פורוש, אם היום היה שר או סגן שר חרדי במשרד השיכון, המצב היה יותר טוב?
כאשר לפני שנה וחצי ניהלו מסע ומתן קואליציוני, עוד מעט שנתיים כבר, הליכוד ניהל מסע ומתן עם היהדות התורה, והוא ניהל מסע ומתן גם עם ש"ס, והיה קשה, ההחלטה הזו, למי מקבל את סגן שר החינוך, הייתה הכרעה קשה. והחברים שלי ניסו להציע, שאולי אני אבטר ונלך לשיכון, הייתי כבר שם, מכיר את הנושא, ואמרתי להם, לשבת במשרד השיכון כדי להציע לאדם לקנות דירה במיליון שקל בבית שמש, אני לא צריך לשבת שם, אפשר לקנות את הדירה בלעדיי. אני יודע שכרגע אין מה להציע לציבור החרדי. אם יישב עכשיו, אני מדבר איתך על מצב שלפני שנה ו3 שנים, וכאשר עוד לא ידענו מה בדיוק מי הולכים לעשות, לא ידענו מה שכך לא נעשה. אבל כבר התחלנו לשמוע רעיונות, אז אמרו, מה שכחלון יציע למגזר הכללי, הוא צריך לתת לנו את ה10%. היום, אם מישהו ייכנס לשם, לא יודע אם זה חייב להיות סגן שר, אבל אם מישהו ייכנס לשם, אם יקימו אגף, כמו שמנהל אגף, כמו שמנכ״ל משרד השיכון אומר, יקימו אגף, אנחנו נבקש בכמה וכמה ערים, ששם ייתנו לנו בין 2,000 ל-3,000 יחידות דיור, כשתהיה אפשרות לבחור, אז אולי יש סיכוי שנוכל לתת מענה.
אתה אומר, הרב פורוש, אתה אומר משפט מאוד מפתיע, שגם אם היה לנו שר חרדי במשרד השיכון, זה לא בדיוק היה עוזר, כי אין פתרונות, המצב הוא עגום בכל המדינה.
אני רוצה להסביר מה הכוונה עם פתרונות. יש פתרונות, אבל הם לא ישימים. אתה לא יכול להושיב ציבור חרדי במקום שהוא לא מתוכנן עבור ציבור חרדי. ולכן צריך שהקרקע תהיה בשביל הציבור החרדי, וכמו שהקרקע, גם התוכניות צריכות להיות מובנות ומאורגנות בשביל ציבור חרדי. וכאשר זה לא, אז בעצם נקרא שאין. והמציאות כרגע היא שאין משהו מתוכנן בשביל הציבור החרדי.
עכשיו, אם כן, אני אנסה ככה, אתה יודע, להיכנס פנימה לפגישה שלכם, חבר הכנסת, חברי הכנסת שלך, ליצמן, גפני, ישבתם עם כחלון, עם השר כחלון ועם השר גלנט, ומה שם עלה לשולחן? הרי לפי מה שאתה אומר, אין בדיוק איזה
לא,
פתרון
ביקשנו,
קסם.
אנחנו ביקשנו שהמשרד יציע לנו 6 או 7 אתרים, שבכל אחד מהאתרים האלה ייתנו לנו בין 2,000 ל-3,000 יחידות דיור, שזה יהיה מיועד עבור הציבור החרדי, מעוגן משפטית, ושיוכלו להתחיל לבנות את הדירות האלו בעוד שנה, כך שבעוד 3 שנים יהיו, נגיד, 10,000 יחידות דיור לציבור החרדי, אבל יוכלו למכור את זה בשנה הקרובה.
ואתה אומר שזה הרע במיעוטו, כי זה לא פתרון מיידי.
אין שום... לא שמעתי שיש דירות ריקות ושאר להיכנס לשם, זה נקרא מיידי. אני זוכר שפעם היה משבר, או לא משבר, בתקופת אריק שרון, כשב-92, 91, 90, הוא בנה כל כך הרבה דירות, והיה מצוקה לציבור החרדי, ביקשו דירות, אז קיבלו בקיאת גת כמה מאות יחידות דיור. כך גם באשדוד, כאשר היה מהפך עם בגין, ודוד לוי היה שר השיכון, אני זוכר שאבי זכרונו לברכה, הביא את הדירות הראשונות לקריאת גור, ואחר כך גור עשו חלוקה גם עם בלד, וגם הקימו את קריאת הרב אברמסקי, וכך הקימו את קריאת הרב זונפל באשקלון. מוכן מיידית, זה נקרא כאשר יש הצפה של בנייה, ואז יש מוכן, יש בניינים שהם ריקים, אפשר למכור אותם. כרגע זה לא המצב אצל אף אוכלוסייה, לא? וכל מה שעושים עכשיו זה מתכננים. במתכננים זה אומרים, אוקיי, עד שנה אתה מסיים לתכנן ומתחיל לבנות, זאת אומרת שעד שנה אפשר לקנות דירה, בעוד 3 שנים להיכנס לדירה.
אני רוצה עוד לנסות בהמשך, לנסות כן להבין מה כן אולי שכונה חרדית בתוך עיר מעורבת, אבל הזכרת את הנושא המשפטי. אני רוצה, יש לך הרבה ניסיון בעניין המשפטי, אתה חושב שהחלטת הממשלה בעניין הזה, כן, אתה יודע, לייחד מקומות לחרדים, היא בכלל ישימה, זה יעבור את בית המשפט בכלל?
קודם כל, כדי לדעת אם אתה עובר את בית המשפט, אתה צריך להיות במצב הזה, ישנה הצעה מסוימת, הלכו למכרז, הגישו הצעות, והיו כאלה שבאו ועיררו, אז אתה רוצה לדעת אם זה משפטית בסדר או לא.
אבל יש לנו ניסיון ממקומות אחרים, כמו חריש למשל.
בעבר... מצאו את הדרך איך לפסול את המכרזים שהחרדים השתתפו בהם.
אז אתה אומר שישנה בעיה משפטית בכלל שאותה צריך לפתור הרבה לפני.
אבל זה לא בעיה שהיא לא פתירה. לכן אני אומר, אנחנו ביקשנו שיתנו לנו ב6-7 ערים, בכל עיר 2,000-3,000 יחידות דיור, מעוגן משפטית, דירות שהן מתוכננות לציבור החרדי, ואפשר לצאת לבנייה עד שנה.
זאת אומרת, לדעתך אפשר להקים בהמשך... כן, שכונות יהודיות למגזר החרדי, זה יעבור את הנושא המשפטי?
כל הבעיה, אולי לא כל הבעיה, אבל חלק מהבעיה שיכולו לתקוף וטענו מה פתאום לחרדי, זה כאשר לא בנו לחילונים. אבל עכשיו זה הפוך המצב, עכשיו הריבונים בעשרות אלפים לחילוניים. אז אין את העילה של אפליה מסוימת או כיפוח, בונים לחילונים ובונים...
הבנתי, אתה אומר שהיום זה שונה, כי היום כן רואים שהחילונים מקבלים והחרדים לא.
הטיעון המרכזי של למה נותנים לחרדים ולא נותנים לחילונים לא יהיה מכיוון שבונים, נותנים גם לחילונים. אם אתה תיתן הטבות לחרדים שלא נותנים את זה לחילונים, אז שוב אתה תותקף בבגץ, סביר להניח.
עכשיו, באותה פגישה עם כחלון וגלנט, עלה שמו של ביבס, ולא רק ביבס, אלא ראשי הערים החילונים, אתה יודע, ראשי הערים שלא בדיוק רוצים את החרדים בתוך הערים שלהם, ויש להם סיבות לכאורה הגיוניות, הם רוצים ארנונה, הם לא צריכים עכשיו התחרדות. איך לדעתך כן אפשר לקופף את אותם ראשי הערים שלא מעוניינים בחרדים בעיר שלהם?
תראה, זה קל מאוד לדחוק הצידה את הבעיה של דיור לחרדים באמירה הזו שהראשי ערים לא רוצים. אני לא יודע איזה עבודה נעשתה, איזה עבודת מטה נעשתה. מה ניסו לדבר עם ראשי ערים? הרי עכשיו חותמים ראשי ערים הסכמי גג. הסכמי גג זה הרבה 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 סוכריות, כן? דברים שראש עיר צריך אותם, שלא תחשוב שראשי ערים בעבר רצו לקבל בדיוק את העולים. כן? כל אחד כבר יתרגל עם ראש עיר שהוא רץ לבחירות, הוא יתרגל שהוא צריך לדבר עם הבוחרים, עם המרוקאים, עם הפרסים, קצת דתיים, ולפעמים גם היו חרדים. פתאום אתה צריך לדבר גם עם רוסים, אתה צריך כבר לקחת יועץ רוסי וכדומה, אז אף ראש עיר לא רצה אף פעם שתבוא לאוכלוסייה חדשה.
זאת אומרת, גם חרדים יש דרך לקפות עליהם.
בוודאי שיש. כשהמדינה נותנת מתנות במסגרת הסכמי גג, והראש עיר פותח את העיניים, הרי ראש עיר שהוא מסתובב שנתיים לפני הבחירות, וכל היום הוא מגרד כבישים ושופך אספלט, הוא בטוח שהוא יבחר. מי לא רוצה את זה? בהסכמי גג אפשר לתת כסף, ואפשר להביא גם חרדים.
נכון, אבל כחלון עצמו, שהוא שר האוצר שלנו, של מדינת ישראל, אומר לכם בפגישה, יש מדינת נתניהו ויש מדינת ביבס. ביבס הוא יותר חזק מנתניהו פה במדינת ישראל. מי יכול לקופף אותו?
אני לא יודע על מה כחלון התכוון, אבל הוא לא התכוון לומר שביבס הוא ראש מדינת ישראל בנושא החרדי. כנראה שכחלון...
ממש יש לו כוח, קשה לקפות עליו דברים.
כנראה שהוא ניסה אותו בדברים אחרים שחשובים לו. ושם הוא ראה את הכוח שלו. אני לא יודע עוד איזה כוח ביבס יפעיל כנגד העניין של החרדים.
אני מבין, אני רוצה להתייחס לפרויקטים אחרים כמו תמה, פינוי ובינוי. אנחנו הרבה מדברים גם על הנושאים האלו כאן בתוכנית, התחדשות עירונית. אתה חושב שאותם פרויקטים יכולים לסייע למצוקה החרדית, או שעדיין המחירים יישארו גבוהים?
הם יכולים לסייע לחרדים, אבל לא למצוקה. מצוקה היא אדירה, מצוקה היא בפתרונות של מסות, אלפים. אני אומר, אני דיברת לך קודם, יהיה ל-10,000 יחידות דיור. אתה לא מדבר, מה זה תמה, זה פינוי-בינוי, יש לך עוד 100, עוד 200. זה כמו ששמעתי, כשזרקו לנו בישיבה ההיא, או בהכנה לישיבה הזו, נתן לכם רמת שלמה, 156 יחידות דיור, זה פשוט בושה. מה זה 150, זה כל קבלנצ'יק בונה 156. אתה מדבר על בעיה מבחינתנו קיומית של אלפים, אז ודאי שלא מדברים איתך על... לא 154 יחידות דיור זה יכול לתת פתרון. אז מה, פינוי-בינוי זה לא מדבר על אלפים.
אתה אומר זה פתרון מועט, אבל זה לא משהו מסיבי.
לא צריך לפסול אותו, אבל הוא לא הדבר המרכזי שאיתו אפשר לחיות.
עכשיו, בישיבה עם כחלון, אתה זרקת שם השם של מנהל מחלקה חרדי במשרד השיכון. אדם שפרש לפנסיה לאחרונה, אדם שבאמת מבין בתחום. אתה חושב שיהדות התורה באמת תגייס את אותו אדם שרגע אני לא מזכיר את שמו?
לא זרקתי את השם, אני שאלתי רק אם השם הזה יכול לבוא בחשבון, ואני מצטער לעצמי שהוא יכול לבוא בחשבון, אז התורים האלה נבדקים, כאשר נוכל לעשות את זה, ודאי שזה יהיה טוב.
הבנתי, עכשיו אני רוצה להגיד לך משפט, בוא נראה אם אתה מזהה אותו.
משפט מזהים?
אתה רוצה לסיים את השיחה שלנו?
לא, אתה רוצה שאני אדבר כל הזמן ברדיו?
למה לא? המאזינים נהנים ממך. המאזינים, בוא נתקדם לכיוון הסיום.
מתקדמים, אוקיי.
בעוד 14 שנה יצטרכו שתי ערים חרדיות בשנה. אתה זוכר מאיפה המשפט הזה מגיע?
ודאי, נו, זה באוקראינה. והיה לנו איזשהו מחקר שאומר שתוך 14 שנים כל שנה נצטרך שני ערים שכל אחד מהם בסדר גודל של אלעד או ביתר עילית.
נכון, את זה אמר פרופסור פייטלסון בוועידת נכון, שלומי אמונים. כן. ובוא ניקח את האמירה שלו, ובוא ניקח את האמירה שלך, שהיא לא אופטימית בדיוק, אתה לא אומר שיש איזה פתרון קסם, וכן, המצב הוא קשה.
מכיוון שאני חושב שאין פתרון קסם, הרי אני לא ידעתי שבסוף יהדות התורה תיקרא לאדמו"ר מוויז'ניץ ו... ואדמון ויז'ניץ תדבר איתה על זה. אני מבחינתי, כשדברו איתי על נושא מרכזי, נושא חשוב, בוועידה של שלומי אמונים, אמרתי, הנושא הזה שאנחנו אמורים להיות במצב של הצפה, במובן החיובי, של התרבות בציבור החרדי, הוא דבר שצריכים להעלות אותו, כדי שמי שיושב ליד ההגה, מי שהיום צריך לחשוב על פתרונות, צריך לדעת ש... הוא יכול עכשיו לתת פתרון, איך אמרת? פינוי-בינוי, נו, מחר את פינוי-בינוי, תמה 38, זה לתת את הקומו לניתוח ולהוצאת גידול, אתה מבין? סליחה שאני משתמש עם המושגים האלה. פה מדובר על ציבור שהוא גדל ומדי שנה עוד ועוד ועוד, ובעוד 14 שנים, כל שנה, שני ערים, כל אחת מהם בגודל של ביתר או אלעד.
הבנתי, אני רוצה באמת שאלה אחרונה לסיום, נושא שהוא קרוב אליך, העיר אלעד. אתה מאמין שהפתרון של הפשרת השטחים שם, שטח האש בעיר, יביא לעוד 10,000 יחידות דיור, שזה פתרון לא ישים לדעתך?
אני לא אמרתי לו, יעשים, אם יפשירו את הקרקע שתחש באלעד, אז יצטרכו לתכנן אותו. בכלים המקצועיים שיש היום למדינת ישראל, כאשר יש מטה דיור, אפשר לתכנן מהר, ויכול להיות שזה מביא.
השאלה אם אתה מאמין שהצבא, משרד הביטחון יפשיר את השטחים.
לא הייתי מציע שכלי התקשורת יטמיעו את המשפט הזה, 10,000 יחידות דיור בשטח אש של אלעד, כי אחר כך יהיה שם 5,000, יגידו, רק 5,000. צריך לראות מה משרד הביטחון מפשיר, אחרי שמפשיר צריכים לתת תכנון ראשוני, ולראות כמה דירות יש מזה.
אנחנו רשמנו את הדברים ונבדוק. סגן שר החינוך, מאיר פורש, תודה על השיחה.
ערב טוב.
כל טוב.